הפיכת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב לכל המאזינים בארץ ובחוץ על הארץ. אנחנו בעזרת השם החילונו להתחדש בחורף חדש, כבר הרגשנו אותו היום במשב רוח המרענן שספגנו, הרגשנו, נהננו מהעברור של העולם על ידי שהבורא משקה אותו בגשם. גשם קל, לקווה שבעזרת השם תהיה שנה גשומה, מלאת חיים, מלאת מים, ומתחדשים עם האבות הקדושים. האבות הקדושים ויסוד האומה, כיצד נתהוותה האומה, וכיצד אנחנו רואים זאת כסימן לבנים, כיצד להתנהל נכון על רקע מעשי אבות סימן לבנים. הדבר המעניין הבולט אצל כל האבות שלנו זה שהם גדלו בסביבה עוינת. גדלו בסביבה שהיא מתנגדת להשקפתם, מתנגדת לאורחות חייהם, למידותיהם, והם עמדו בגבורה בשיטות שונות ומגוונות, כיצד לשמור על ייחודם, לשמור על השקפתם, לשמור על אופיים, וכל אחד מהאבות הקדושים הייתה לו את שיטה בולטת שלו, עד כדי כך שאברהם אבינו נקרא על שם השיטה הזו, על שם התכונה הזו שנקראת התבדלות, והכוח לא להיות מושפע בשיטה שלו, והוא קרא לאומה על שם הדבר הזה, עברים, נער עברי אנוכי. כה אמר השם אלוקי העברים, שלח את עמי ויעבדוני במדבר. מעניין שהשם של האומה קרוי על שם ההתבדלות שלה. הייתי קורא לאומה על שם איזשהו דבר שמייחד אותה, נאמר, העם היהודי, על שם ההודעה כידוע בדברי יונתן בן עוזיאל בפרשת ויחי, וזאת ליהודה, אתה יודוך אחיך. יש לעם הזה יכולת להודות על האמת, למרות שזה כרוך לפעמים בבושות, כרוך בדבר שמחייב סטנדרטים התנהגותיים הרבה יותר גבוהים. עד היום יודעים, אומרים על מישהו, האיש הזה הוא דתי, ככה אתה מתנהג, כלומר, מצפים מאדם דתי להתנהג בסטנדרטים התנהלותיים הרבה יותר גבוהים. עם היהודי, עם שמייצג את הבורא התברך שרמוז באותיות יוד, ואחרי זה ה', ואחרי זה ו', ולאחר מכן ה', יוד כ' ו' כ', במילה יהודה. יש את האותיות יוד כ' ו' כ', פלוס האות ד', שגם האות הזו מבטאת דל, דל פירושו מושפל, נמוך. אני בא ממקום נמוך, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון. כן, אנחנו שייכים לעם השם, שם השם נקרא עלינו. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא לך ויראו ממכה. זה הגדרה של עם, עם היהודי זה עם אלוקי. עם השם, עם יוד כ' ו' כ', יש לו כוח להודות על האמת, כן, הלבלב הוא לא שלי, מישהו נתן לי את הלבלב הזה, ולכן אני מודה לו וחייב לו את חיי, כמובן מישהו נתן לי את הלב הזה, מישהו נתן לי את המוח, את הכבד, אני מודה על האמת, לא אני עשיתי זאת, כיוון שאני מודה על האמת, אז אני חייב לו את חיי, אני שומע להוראותיו, אני מודה לו על כך, בכל הווייתי, אותך השם בכל לבבי, ואכבדה שמך לעולם. זה מובן השם הזה שנקרא עם יהודי, אבל עם ישראל גם, ישראל כידוע מלשון כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, גם זה מקרב לנו אל עולם ההתמודדות. עם ישראל מלשון איזושהי שררה על משהו, אבל לא על אחרים, על השטן, על סמחמם שהוא שרו של עשיו, על הכוח ואי ההתייאשות להתמודד אפילו עם מלאך, ויאבק איש אמו עד עלות השחר, נאמר על יעקב אבינו, שהוא בעצם האבא של כולנו. הוא העמיד את כל 12 שבטי קה. אז ישראל מבטא את הנושא של השרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, מבטא את העובדה שיש לנו שיר כלפי הבורא, כתוב בספרים ישראל אותיות שיר כל, ישר כל, תמיד ישרות מביאה לשירה, כמו שנאמר, ולישרי לב שמחה. דבר שהוא ישר הוא מביא לשמחה, לצמיחה, להתפשטות, להתרחבות הלב. פקודי השם ישרים, אז ממילא הם מסמכי לב. עם ישראל הוא עם ישר, אלוקים עשה את האדם ישר, וממילא הוא קשור לבורא העולם שנקרא ישר, טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך, להגיד כי ישר השם צורי ולא עוולת בו. אז ממילא הישרות מביאה שירה, אבל הביטוי עברי הוא לכאורה באמת על שם ההתבדלות שלנו מכל העולם שאצלנו הוא נקרא מן העבר האחר, ואנחנו נמצאים בעבר הזה. זה שמו של אברהם אבינו, אברהם העברי. הוא עובר לצד אחר. בשפה של היום זה נקרא שהוא לא מודרני. הוא לא מוכן להיות שייך לעולם המודרני, לעולם שהוא באמת לא מציין, לא מאפיין, לא משקף, ולא רק לא משקף אותנו, אלא הוא מתנגד לנו. מתנגד לנו באופן מהותי, כיוון שהעולם שם את הגוף במרכז, מחפש את ההנאות הפיזיות. אנחנו מחפשים את ההנאות הרוחניות. יש פה מחלוקת מן הקצה לקצה בזיהוי האישי של האדם. האם אני גוף או שאני נשמה? אם אני גוף, אז אני רוצה להנג את הגוף, להגיע למקסימום עינוג לגוף הזה, בכל הווריאציות האפשריות, בכל דבר יוליך אל היעד הזה של עינוג הגוף. אבל אם אני נשמה, אני רוצה לענג את הנשמה בכל הצורות האפשריות, לגרום לה עונג אמיתי. יש כאן מחלוקת מהותית, קיצונית, מן הקצה אל הקצה, בין קבוצה אחת שהיא נקראת העם היהודי, העם האלוקי, לבין כל העולם שמחפש את הנאות הגוף ומנסה כמה שיותר לשפר אותם, להעלות את רמתם להיעדר גבולות. הדבר הזה הוא בעצם בערס ההיסטוריה של העם היהודי, ועל רקע זה נוצר העם היהודי. אברהם אבינו, היהודי הראשון בעולם, היה זה שהעמיד את היסודות, ועל רקע זה נבחר, על רקע זה הוא נבחר להיות מקים העם הנצחי הזה. משום ש הייתה שם שאלה, אתה רוצה גוף או שאתה רוצה רוחניות? כך אמר נמרוד לבנו של תרח. אם אתה רוצה גוף, בבקשה, תפסיק לדבר על נשמה ועל כל אחד, כל יחיד, כל מיוחד. אם אתה רוצה לחיות, להמשיך פה להתענג על הגוף שלך, תפסיק לדבר על העניינים הללו. אברהם אבינו לא ויתר על העקרונות האידיאולוגיים שלו, והיה מוכן להיכנס לתוך כבשן האש, לתוך אור כסדים, על מזבח אמונתו. הבורא אמר, כאן קנית את עולמך לנצח. באקט הזה גרמת לי לבחור בך כיהודי הראשון בהיסטוריה. כל ילד יהודי, עד היום הזה, שנולד, נערכת לו ברית מילה בעיתו ובזמנו, והאבא מברך שלוש ברכות את הבורא על הזכות שנפלה בחלקו לצרף עוד חוליה לשרשרת הדורות של 3,334 שנים שנכנסנו השנה, אלפים תשפ"ב. איזה ברכה אבא מברך? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו, לא של אדם הראשון, לא של נוח, גם לא של שם ועבר, ראשי הישיבות של אברהם, יצחק ויעקב, אלא להכניסו בבריתו של היהודי הראשון בעולם, אברהם אבינו. אברהם אבינו הפך להיות יהודי בגיל 99 שנה. כך אומר הרמב"ן הקדוש בפירושו הקדוש של התורה בסוף פרשת אמור בחומש ויקרא, שבברית מילה של אברהם אבינו שנימול בגיל 99 שנה, זאת לא הייתה ברית מילה כמילה רגילה של יהודי, שהוא פשוט עושה אותה בתור מישהו שהוא קודם להקמת העם היהודי. לא, זו הייתה התגיירות. היה פה אקט משפטי של גיור, שכולל את המרכיבים של גיור, מילה וגם פרה, למרות שלא נצטווה על הבריאה, אומר תוספות ביבמות, אבל בכל אופן הוא פרה, וכמובן קבלת עול יהדות, עול מצוות, עול מלכות שמיים, ומאז חל עליו שם ישראל גמור. אמנם לא עם ציווי של כל התרי"ג, אבל במהות שלו הוא היה היהודי הראשון בהיסטוריה. לאחריו, בדור ה-21, כידוע אברהם היה דור 20, משום שעשרה דורות היו מהאדם הראשון ועד נוח, ועוד 10 דורות שקראנו השבת בפרשת נוח, מנוח ועד אברהם. תרח היה דור מספר 19, ובנו אברהם דור מספר 20. דור מספר 21, נולד היהודי הראשון שכבר נולד יהודי. הנולד יהודי הוא יצחק. יצחק בן אברהם נולד לאברהם ביות אברהם כבר בן 100 שנה, ואברהם בן 100 שנה בהיוולד לו את יצחק בנו, והוא היה הראשון שנולד יהודי ונימול ל8 ימים. ביידיש קוראים לזה כך, אברום איזה גבורנר, ויצחק איזה גבוירנר. אברהם גבורן ביידיש פירושו נהיה, הפך להיות משהו אחר. אברהם נולד בנוח והפך להיות יהודי. גבורן, גבורן היידו, נהיה יהודי. ואילו יצחק גבוירנר, בורן באנגלית פירושו נולד, גם ביידיש, יצחק נולד יהודי. אבל עדיין בילדים של יצחק היה איזה פתח לצאת. הנה עשיו הוא אבי אדום, אמנם הוא בן של יצחק, אבל הוא לא המשיך. יעקב הוא זה שהפך להיות כבר לגמרי ברמה שכל צאצאיו יהודים לנצח נצחים. כל צאצאיו, אב יעקב אבינו, כל מיתתו שלמה, כל הילדים שלו, כל שבטי קה, עדות לישראל להודות לשם השם. יעקב נקרא, אמר מורנו הרב רבי יצחק קוטנר, בעל הפחד יצחק, הפרטיגר. פרטיגר פירושו סגור, שהוא מושלם, עשוי לחלוטין. יש גבורנר, יש גבוירנר, ויש הפרטיגר. יש נעשה, יש נולד, ויש עשוי. מי יעקב אבינו ואילך, זהו זה. העסק מבושל עד הסוף, והספינה יוצאת לדרך. אנחנו רוצים היום לעמוד על השאלה כיצד הם עמדו בניסיונות הללו. כיצד אברהם הצליח לעמוד בלחץ ולשמור על עקרונותיו? מהם התכונות הנדרשות לכך שזיכו אותו בכך שהוא הפך להיות היהודי הראשון בהיסטוריה? לא לשכוח שהיו כמה וכמה צדיקים לפני אברהם אבינו, כגון שם ועבר שהזכרנו אותם קודם כראשי הישיבה של אברהם יצחק ויעקב. יעקב אבינו נטמן 14 שנה שם, ומדוע הם לא פתחו את העם היהודי? היה לנו צדיק שקראנו עליו השבת, מתושלח, שחיכו 7 ימים ודחו את כל המבול הענק הזה ב7 ימים כדי לחלוק כבוד לאותו מתושלח הצדיק, שיהיה ניתן לשבת עליו 7 ימי אבלות בצורה רגועה ומכובדת, כדי לחלוק כבוד לאותו צדיק. מדוע העם היהודי לא התחיל במתושלח? מדוע לא בא בורא למתושלח ואומר לו, תשמע מתושלח, אני לא בראתי את העולם בשביל ביזנס, בשביל כללת העבודה. העבודה היא כללה, כל נושא התעשייה והכלכלה ומנהלי העסקים, כל ענייני העבודה זה בזיעת הפך תאכל לחם. זה כללה שאף אחד לא מרבה בכללות. אני לא בראתי את העולם לשם אכילה, שתייה, עינוגים של בשר שהוא זמני בעולם הזה. אני בראתי את העולם עבור עם, שהעם הזה בסטנדרטים ההתנהגותיים שלו יפרסם את שמי. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אני רוצה להקים ממך את העם הזה, בוא נעשה חוזה, נקרא לו ברית בין הבתרים, והחוזה הזה יאמר כך, אני שומר על זרעך לעולם, שומר עמו ישראל עד, אתה תהיה קיים לעולמי עולמים, ותפרסם את שמי בעולם, בהתנהגותך כעם בישני, רחמני, גומל חסדים, ועוד ועוד משימות, ואתה מתחייב כנגד זה לשמור את המצוות שלי, לשמור את הסטנדרטים הערכיים, המוסריים, המצוותיים, התורניים שלי. זה החוזה בגדול. אני שומר עליך, ואתה שומר על מצוותיי. מה שכל יהודי חוזר על כחוזה הזה וקורא אותו מדי יום ביומו פעמיים. והיה אם שמוע תשמעו על מצוותיי, אתם תשמרו את המצוות שלי ללא שום קומבינות וללא שום הנחות, להיות באמת יהודים דתיים, חרידים ומדקדקים בקיום רצון זה שמנשים אותך. ואני כנגד זה שומר עליך לעולם כעם הנצח, ומוביל אותך לסיום נצחי של גילוי כבוד שמיים באמצעות משיח בן דוד. אז אפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד, כפי שאומר הנביא צפניה בפרק ג'. מדוע לחכות כל כך הרבה שנים? בורא חיכה 2,000 שנה שנקראים בלשון אליהו הנביא תוהו, תוהו. מדוע להמתין לתהיים? למה לתהות כל כך? למה לא למצוא את שלח? אולי חנוך? ואז היינו לוקחים כל תינוק יהודי שנולד, עושים ברית מילה, ומסלסלים בקולנו, האבי הבן, ומברך ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להכניסו בבריתו של מתושלח, או בבריתו של חנוך, או בבריתו של שם ועבר, או בבריתו של נוח. למה לחכות 2,000 שנה עד לדור מספר 20? את השאלה הזו כולנו שואלים מדי יום ביומו בתפילה, שהיא ציטוט מדברי הימים, שמתחילה במילים ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל. ושם מציגים את השאלה. רק צריך פשוט לשים לב למה שאנחנו מוציאים מפינו ולמנות את המילים כמונה מאות. אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם. אברהם היה השם הגוי שלו לפני גיל 99, שבברית המילה משנים את השם של הגוי לשם יהודי. השם הלא יהודי שלו היה אברהם ללא ה'. אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם. למה? למה השאלה מיד מזדקרת מאליה? התשובה והוצאתו מאור כסדים. לכן ושמת שמו אברהם בברית המילה בגיור שלו, ומצאת את לבבו נאמן לפניך וחרות עמו הברית, עשית איתו את החוזה הנצחי. כאן, בפעולה הזו, שאברהם אבינו העדיף את הנשמה על פני הגוף, הבין שהנשמה היא הנצחית ואותה יש לפרנס ולזון, בה יש לשים את הדגש בכך שהוא העדיף חיי נשמות מחיי גוף, וזה עמד למבחן, והוא שלח אל כבשן האש, ואז הבורא אמר, זהו זה, זה שלי, אני צריך גנים חזקים, גנים עוצמתיים כאלה, שיחזיקו מעמד למעלה מ-3,300 שנה. אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם, משום שהוא הוכיח באור כסדים, שהוא מודע למציאותו האמיתית, ובה הוא משקיע את הווייתו. הוא מוכן למסירות נפש, למסור רצון, הוא מוכן למסור רצונות למען אידיאולוגיה. הוא מוכן עד כדי שהוא הולך נגד הזרם, אפילו נגד אבא שלו, תרח. פרשת השבוע, לך לך מבית אביך, לך לך מארצך, לך לך ממולדתך. כולם טועים טעות קשה. אברהם אבינו סיים את האלף השני, הוא נולד בשנת 1948 לבריאת העולם, והוא ידע שבאלף הראשון הייתה אמת ברורה שבאה לידי גילוי על ידי אותו אדם שחי כמעט את כל האלף הזה, ושמו אדם הראשון שחי 930 שנה, וידע שהשם אחד ושמו אחד. והטעות התחילה באלף השני אצל אנוש. אנוש הנכד, כפי שהרמב״ם פותח את הלכות עבודת כוכבים בספרו היד החזקה בחלק המדע, ואומר שבימי אנוש טעה העולם טעות קשה מאוד. בתחילה התחילה הטעות בכוונות טובות, לא מתאים לקדוש ברוך הוא כביכול לרום עניינו להתעסק בקטנות של בני האדם, האם הם טלטלו את אותו מוקצה בשבת, האם הם החזיקו איזה מכשיר טרף וטינפו את ליבם ואת מוחם ואת עיניהם, לא מתאים לו, הוא שלח והאציל סמכויות על אופנים, מלאכים, גלגלים, שרפים, חיות הקודש, הוא האציל סמכות, ובמשך הזמן שכחו את המקור, אומר הרמב״ם, והתחילו לייחס כוחות לאמצעים, והתחילו לעבוד עבודת כוכבים ומזלות, עד שבסוף האלף השני כמעט נשכח עמוד האמונה, עד שנגמל איתן זה שנתחיל לקרוא עליו בפרשת השבוע הבא, עלינו לטובה. נגמל אותו איתן, זה שם נוסף שיש לאברהם אבינו, איתן האזרחי. הוא היה חזק מאוד, מאוד עוצמתי נגד השקר. הוא נגמל ושוטט בדעתו מי הוא בעל הבירה, מי הוא בעל האדון השמש, אדון הירח, מי הוא אדון הלב, מי הוא אדון הכבד, מי אדון הלבלב, מי אדון הצומח. הוא לא יכל לקבל את השקר הזה. אמרו לו, תפסיק להבלבל את הראש, מה אתה מתחיל בחקירות, הנושא הזה כבר ברור אצלנו דורות וכולי. לא, הוא חקר ודרש והקהיל קהילות וחפר בעירות שבאופן טבעי מקורות המים היוו מרכז גדול לאיסוף של בני אדם מסביב, וקרא בשם השם. עד שנמרוד, שהיה מלך אדיר, קרא לאבא שלו, תרח, תגיד לי, הבן שלך עושה לי פה בלגן. הוא ממריד את הציבור, הוא הולך ומכניס דברים חדשים. ואברהם אבינו לא ויתר. תראה, אתם מה שכותב הרמב״ם, התחיל לכנס כינוסים ולהקהיל קהילות, ולומר, אתם טועים. הבורא אחד, לא אל השמש ואל הירח, ואל איתו ואל הרע, ואל היופי ואל הכיעור, לא. הבורא אחד ושמו אחד, אנוש טעה פה. והיה מוכן לשלם מחיר, אבל המורה הציל אותו והוציא אותו מאור כסדים. הוא מצא את לבבו נאמן לפניו התברך, וקראת עמו ברית לתת לו את ארץ ישראל, להעביר אותו את כל מה שעם ישראל עובר, ולהנציח את מציאות העם היהודי ברמה כזו, שכשם שהבורא נצחי, כך בניו, בנים אתם להשם אלוקיכם, גם כן נצחיים. שמנו קראת בשמך, ישרה אל. אגב, חז"ל אומרים על הפסוק, יש עוד עם אחד שהעם הזה מונח בו השם א' למד, ישמעאל. שם אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר על הפסוק בפרשת בלק שאומר בלעם, אוי מי יחיה מסומו אל, בפירוש המשפט הזה, משפט שמופיע בתורה הקדושה, ודבר נדיר, מילה שכל עניינה ביטוי של כאב, אוי, א' ו' י', אוי מי יחיה מסומו אל, מה פירוש המשפט הזה? אומרים חז"ל, מי יוכל לחיות בתקופה שהבורא ישלם לאותו עם, שגם בשם של העם הזה מופיע השם אל? חוץ מישראל יש ישמעאל. כמה פיגועים הוא יעשה, כמה הצלפות הוא יצליף, בגלל שיש לו אמונה בכל אחד, יש לו גם איזשהו שייכות לאברהם אבינו, בשייכות כלשהי לברית מילה. ידוע שהישמעאלים עושים ברית מילה לא מלאה עם פריאה, אבל חלקית. ובגלל, אומר רבינו הרדל, רבינו דוד לוריה בפירושו על פרקי דרבי אליעזר, שיש להם גם לקחו עוד משהו מאברהם אבינו בני ישמעאל, חוץ מהנושא של אמונה והנושא של הברית מילה, גם את איזשהו זווית אחורית כלשהי של הכנסת אורחים. הוא כותב שם, ידוע שהערביים היו מכניסי אורחים במדבריות באוהליהם, ממילא יש להם שייכות כלשהי לאחיזה בארץ ישראל, ולכן הם עתידים לעשות, כך כותב רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר, גם בפרשת השבוע לך לך וגם בפרשת וערה, עתידים בני ישמעאל לעשות בר מינן, בר מינן, השם ירחם עלינו, לעשות צרות גדולות לעם ישראל, בגלל שיש להם תפיסה כלשהי בארץ ישראל, הואיל והם שייכים לברית המילה שמבטאת את הענבה, את ההתבטלות, את עבדות השם, את החותם בבשרנו, וזה המקום, ארץ הקודש היא ארץ שבורא העולם יותר מתגלה בה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בתמיד מראשית שנה ועד אחרית שנה, ובשביל כך לכן מי שגר בה צריך להיות במידת ההתבטלות לבורא, משום שרק מידת הענבה יכולה להכיל אלוקות, מידת הענבה דוחה אלוקות. על גאוותן אומר הבורא, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. לכן מי ששייך לאיזושהי שייכות, לאיזושהי תפיסה אמיתית בארץ ישראל, זה מי ששייך לאמונה, שייך לביטול האגו בהכנסת רוחים, מידת החסד של אברהם, ושייכות לברית המילה. אבל יש לנו עידוד בדברי רבי שמעון, שכיוון שהם לא עושים מילה שלמה, יש פה משהו מזויף, משהו שהוא לא שלם, לכן אין אחיזתם שלמה, וזכותם תיתום, נקווה שכבר זכותם של הישמעאלים תמה, וכבר נראה סוף סוף את שיבת בנים לגבולם, ושלום אמיתי בארץ הקודש, וגילוי כבוד שמיים. אבל להבין, שם כתוב שיש עוד עם אחד, שגם בו מופיעה המילה א' למד שם השם, משום שאברהם אבינו בפרשת השבוע בלך לך, ביקש מבורא העולם שישמעאל יהיה מאמין, למרות שישמעאל לא נקרא בנו, הוא נקרא בן האמה, הוא בן הגר, ולא יירש בן האמה עם בני יצחק, כי ביצחק יקרא לך זרה, יצחק ולא ישמעאל, אבל הוא ביקש מהבורא שישמעאל יהיה מאמין, ארבע מילים ביקש אברהם מהבורא, לו ישמעאל יחיה לפניך, הלוואי שישמעאל יהיה בבחינת לפניך, פירושו מאמין ומייחד אותך ביראתך. והבורא נענה לבקשתו זו של אברהם אבינו ואמר לו, כן ולישמעאל שמעתיך. זה מפחיד לדבר על זה, ישנו ספר נפלא שחיבר הגאון הגדול מתלמידי החזון איש יהיה בריא, הגאון רבי ברוך יצחקי, בספר דרך חוקיך, שלו סדרת ספרים נפלאה ביותר על ענייני המקרא, ענייני המוסר, ענייני המועדים ועוד ועוד, והוא כותב שם שהוא ברר מה פירוש המילה חיזבאללה, הוא ברר איזה מין שם זה, מה פירוש המילה הזו, התברר לו שזה שתי מילים בערבית, חיזב אללה, מפלגת השם יתברך, שמעת? ייחוד השם, וואלה אכבר למען, לא רוצה לחזור על זה, זה פרא אדם, אבל בניגוד גמור לנצרות, מאמין, מאמין, לחלוטין מאמין, באמונת אומן של ייחוד השם, וזה נקרא לו ישמעאל יחיה לפניך, לו ישמעאל, הלוואי שישמעאל יהיה במצב של מאמין, והבורא אומר לו, ולישמעאל שמעתיך. הדבר הזה הוא שורש האחיזה של אותם בני ישמעאל בארץ הקודש. נקווה שזכותם תמה. אבל בכל אופן, אברהם אבינו היה זה שהתמודד מול הכוחות הרעים ביותר וניצח, ואנחנו צאצאיו. הבורא בחר בו בגלל התכונות שנתגלו באור כסדים. תכונה מספר אחד, היכולת להבין, אני נשמה, אני נפש, אני רוח, אני לא בשר. חשוב לי יותר להשקיע בנשמה, ולכן אני מוכן להקריב את הגוף הזה למען מזבח נצחיות נשמתי לא אכפור, ממש כמו הצאצאית שלו חנה ושיבת בניה. מפורסם שחנה לפני הקרבת הבן השביעי שלה אמרה, תגיד לאברהם אבינו, אמרה לבן הקטן, שלא היה מוכן להתכופף לאותו פסל קטן או לאותו דבר מינימלי שביקש ממנו אותו מלך צורר ותוכל אולי להציל את בנה השביעי של אותה חנה. ולפני שהבן השביעי עלה על קידוש השם, לפני שהוא עלה על קידוש השם, היא אמרה לו, תיגש בקשה לאחר שאתה עולה לשמיים לאברהם אבינו, ותגיד לו שהוא העמיד ועקד עקדה אחת את יצחק, ואני עקדתי שבעה מזבחות. כך תאמר לו בני הקטן, כך אומרת האמא רגע לפני שהוא עולה על המוקד. מה משמעות הדבר? היא רצתה כביכול להתנשא על אברהם אבינו, להרגיש שהיא יותר ממנו. היא רצתה לומר לו, אברהם, תראה את הפירות של המעשים שלך, זרת הזרע שעקדת והחדרת בנו שורש עמוק של מסירות נפש, תראה איך שהוא גדל ועשה פרי לפירות וענפים מתוקים, וזה הגיע למצב שאני מכוחך זה הולכת ומוסרת נפש ומקריבה שבעה ילדים. תגיד לאברהם אבינו עד כמה אנחנו חייבים לו את הגנים המתוקים הנפלאים האלה להגיע מיד להיכלות של מעלה בגן עדן. הוא עקד מזבח אחד בלבד, וזה יצר פירות ופירי פירות בכל ההיסטוריה היהודית. רק נספר ונאמר את הסיפור המפורסם של הגרף פוטוצקי, אותו רבי אברהם בן אברהם שקבור בווילנה על יד קברו של הגאון מווילנה. ואותו גרף פוטוצקי, כמובן, שהיה גר צדק, הקציף והכעיס את אותם נוצרים, את אותם גורמים שנעלבים מזה שכביכול עוזבים את דתם השקרית והולכים לעם ישראל, כמו שאונקלוס הגר הרבה קודם גם כן היה במצב דומה, ומאוד כעסו עליו שכזה בכיר באומה הגויה עוזב לעם הבזוי הזה כביכול והשפל, והכניסו אותו והעלילו עליו עלילת דם, מה שנקרא תפרו לו תיק, כמו שהיום קוראים לזה, ואמרו לו, אם אתה מוכן ורוצה לחיות, בבקשה, תפסיק בקשר שלך ליהדות ותחזור אלינו, אל אותם נוצרים וכן הלאה. כמובן שהוא לא הסכים, והוא כבר התקדם לקראת התליה שלו ועלייתו על הגרדום. הגאון מווילנה שלח לו באיזושהי צורה, דרך לא דרך, שאני יכול להציל אותך על ידי שם משמות הקודש. הגאון מווילנה היה חד בדורות וידע את סודות המרכבה וידע הכל, כולל להציל אותו מתוך מקום מעשרו. אמר לו, אני יכול להוציא אותך משם. אמר לו הגרף פוטוצקי, ישיב לו על ידי אותו שליח, לא, אני רוצה לזכות להיות מוסר נפש למען שמו יתברך, מבחינת רבי עקיבא שאמר, כל ימי חיכיתי לזה ואני לא אקיים. ואכן הוא עלה על הגרדום ונקבר ליד הגאון מווילנה. רגע לפני שהוא עלה על הגרדום, אותו גוי טליאן שהכיר את הגרף פוטוצקי וידע שהכל עלילת שקר, אבל הוא היה נאלץ לבצע את התליה בעצת ובחיוב צו מפקדיו, ביקש ממנו מחילה. אמר לו הגרף פוטוצקי, אני נאלץ, אני יודע שאתה צודק, אבל מה אני יכול לעשות? אני חייב להתלות אותך. תמחה לי בבקשה, אל תנקום בי כשתגיע למעלה, אל תנקום בי. צחק וחייך הרגף פוטוצקי ואמר לו, אתה זוכר שהייתי ילד ושיחקתי איתכם בבית ספר כשהיינו בכיתה א', ב', ג', ושיחקנו בג'ולות, והגולות האלה גנבתם לי, לקחתם לי, עבדתם עליי, ואמרתי לכם, אני בן של הגרף, ברגע שאני אגדל אני אנקום בכם. האם כשגדלתי נקמתי בכם או שהבנתי שהכל צחוק וזה משחק ילדים? אתה מבקש ממני שאני לא אנקום בך? הרי כל העולם הזה זה אמצעי להתקרב לבורא, זה אמצעי לקדש את עצמנו. שאני אגיע למעלה, זה מה שיעמוד לי לנקום בך? הרי אני זוכה פה להיכנס מיד להיכלו של אברהם ויצחק, מוסרי הנפש. מה אתה חושש? אל תפחד, אתה עושה את תפקידך, אין לך ברירה, אתה צריך להתלות אותי ולהעלות אותי על הגרדום, אבל אל תחשוש משום נקמות, זה פשוט משחק ילדים מה שפה קורה, אני נשמה, והנשמה הזו היא נצחית, ואני מקדש אותה בזה, שנוצרו פה סיטואציות שאני מקריב את עצמי, ומקדש את עצמי בקדושה העליונה ביותר, של המדור של הרוגי מלכות, שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. מאיתנו לא נדרש בנסיבות של היום, למות למען קידוש השם, מאיתנו נדרש לחיות למען קידוש השם. לחיות פירושו, לא לתת את כל הרצונות הפיזיים, אלא לנתב אותם אל מציאות של עונג רוחני, מדף גמרא, מפרשה בחומש, מתפילה, מחסד, ממחמאות ופרגון לזולת, להזין את הנשמה, להבין את העיקרון של השונות שלנו מכל העולם כולו. אנחנו חיים, חיי נשמות, נושמים אוויר נשמות, אוויר ארצך, ואנחנו מכינים בעונג הגדול ביותר שיש לנו את עצמנו לחיי נצח. זה לא שסובלים למען זה, מתענגים איזה הוא בין העולם הזה כל השוני הלכות בכל יום. היום אפשר לומר שבתי המדרש ובתי יעקב, גני הילדים, אברכי הכוללים, בתי הכנסת, הם הרי מקלט מפצצות אטום שקורות בחוץ. פשוט להיות בתוך בית מדרש זה להינצל ולהישאר בצורת אדם, צורת אדם, צורת אדם של אדמה לעליון, לא להישתף במבול של ההשחטה שיש בחוץ. אנחנו מנסים להאיר כמה שיותר עם האור של התורה את הסביבה, ולזכות בקרוב לחיי נצח, לזכות בקרוב לגילוי כבוד שמיים, לגאולה שלמה ולביאת המשיח במהרה בימינו, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין. כל חי תמיד יקרים.